שלום וברוכים הבאים לתוכנית שלנו פרשת השבוע. השבוע אנחנו בפרשת כי תצא שבספר דברים. פרשת כי תצא פותחת במילים כי תצא למלחמה, ובה מסופר כיצד משה ממשיך להודיע לעם, כמו בפרשה הקודמת שלנו, על כל החוקים שעליהם לשמור בעודם עומדים לפני הכניסה לארץ ישראל. החוקים שמשה פורס בפניהם מתייחסים למגוון רחב של תחומים, לדוגמה תחום המשפחה, הזוגיות, כיצד צריכים להיות היחסים בין איש ואישה, מה הכללים שעל פיהם צריך לנהוג בחברה וכיצד לנהוג בכל עניין המשפט. בסיום הפרשה משה מזכיר לעם על החיוב למחות את זכר עמלק, ועוד הרבה פרטים כמו שאנחנו רואים. אז הרב לייטמן, על מה רומז לנו הכתוב בפרשת כי תצא?
סך הכל הפרשה הזאת מגיעה לנו אחרי פרשת שופטים, שאחרי שאנחנו מגיעים בהכנה גדולה ארוכה להרגשת הרוחניות, אנחנו נכנסים לתקופה שאנחנו מייצבים את עצמנו בשלב הראשון ברוחניות, שאומרים שומרים ושוטרים תעשה לך בכל שעריך, שזו המדרגה הראשונה, בסך הכל מדרגה גדולה מאוד, כוללת בתוכה הרבה מאוד פרטים, שזה נקרא בעצם מדרגת חפץ חסד, רמ"ח מצוות לא תעשה, ו עוסקת בעצם באיך אנחנו בונים לעצמנו את הכלי, שזה כלי של אמונה, למעלה מהדעת, שאדם צריך קודם כל לתקן את עצמו בצורה כזאת, כי סך הכל אנחנו כולנו באים ברצון לקבל, ביצרה, וצריכים לתקן את עצמנו, שהרע שלנו יהפוך להיות לטוב. בראתי יצרה, בראתי תורת אבלין, כי מאור שבא מחזירו למוטף. במשפט הזה בעצם יש לנו כל התהליך שאנחנו צריכים לעבור. כל המחשבת בריאה עלינו וכל מה שמאיתנו אנחנו צריכים לעשות. אז קודם כל לגלות את היצרה. בראתי יצרה, אבל אנחנו לא יודעים איפה היצרה ומה בדיוק זה היצרה. אלה צריכים הרבה מאוד ללמוד. הרבה ללמוד תורה. אתה יודע, אנחנו שרים במוצאי שבת איש חסיד היה, שיר כזה, כן, במזון, בלי מזון ומחיה, כן? ושם כתוב איך הוא מגיע למצב שאין לו כלום, שהרבה תורה למד. שזה באמת צריכים הרבה מאוד ללמוד ולמשוך המאור המחזיר למוטב, כדי להבין שהטבע שלנו הוא כולו רצון לקבל. ואין לנו שום מעשים, ובאמת רק בחסד העליון אנחנו יכולים להגיע לתיקון. ואז אנחנו דורשים, מבקשים, מתפללים שיבוא האור המחזיר למוטב, אבל לזה צריכים עוד להגיע. זה חיסרון צריך להיות אמיתי וגדול לתיקון. ואחרי שאנחנו מבקשים את זה, אז מגיע לנו השפעת המאור הזה מחזיר למוטב, כוח העליון. זה אותו אור שברא אותנו, אותו אור שיצב את העולם הזה, אותו אור שיכול לעלות אותנו לעולם הבא, כמו שכתוב שוב בני ישראל, עד השם אלוקיך, שאנחנו יכולים לעלות לאותה דרגה כמו הבורא, שזה דרגת השפעה ואהבה. הדרגה הזאת היא כוללת בתוכה שתי שלבים. שלב הראשון, כמו שאמר הלל לגר, אל תעשה לחברך מה ששנוי עליך, זה דרגת הבינה, דרגת 40, זה, כנגד זה 40 שנות המדבר, שאנחנו עכשיו מדברים על כניסה לארץ ישראל בפרשיות האלו, אז זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעבור. אנחנו, הכוונה לא במדבר, אלא הכל בפנים, בתוך התיקון שלנו, שאם מתגלה בנו היצר הרע, ואנחנו לומדים חוכמת הקבלה, אנחנו על ידי זה מושכים המאור המחזיר למוטב, שהוא מגיע במיוחד בלימוד ספר הזוהר, במקורות הקבלה בלבד גנוס האור הפנימי הזה שיכול לתקן אותנו. לכן חוכמת הקבלה היא נקראת חוכמה פנימית, פנימיות התורה, חוכמת האמת, האור וכו'. תורת האור, תורת אור. ואם אנחנו לומדים נכון, עוסקים נכון בחוכמת הקבלה, כמו שהציב לנו מקובלים, אז אנחנו כן מגלים שאנחנו רעים, אנחנו כן מגלים שאנחנו מהיצר הרע, ועד כדי כך שלא יכולים לסבול אותו, אנחנו מגלים אותה שבירה שעברנו בחורבן בית המקדש, שנפלנו לשנאת חינם. אנחנו לא חושבים אז על עצמנו שאנחנו טובים ואנחנו צדיקים ואנחנו כולנו ישרים ומלאים מצוות. אנחנו אז מגלים את עצמנו שאנחנו באמת רשעים גדולים, כמו שהתקופה עכשיו שאנחנו קוראים פרשת כי תצא, שזה בחודש סליחות, שאנחנו באמת מרגישים שאנחנו שם בגדנו, וכל מה שכתוב שם בכל העבירות האלו אנחנו כן נמצאים. וזה מלכתחיל, לא שאני עשיתי את זה אתמול או שלשום, אלא אני מגלה שזה נמצא בי מלכתחיל, כמו שהבורא ביצרה ואומר על זה כך, אז אני בדיוק מגלה את הבריאה שלו. כבר יש לי מגע עמו בתוך אותו היצר הרע שהוא ברא, ואני רואה שכן, הוא אמר נכון, אני כולי מיצר הרע. זה מגע הראשון שלי עם הבורא. ואחר כך, אז אנחנו מתחילים לדרוש שאנחנו רוצים להיות כמו אותו הגר, כי אנחנו ברצון לקבל שלנו שהוא כולו על מנת לקבל שבור, אז אנחנו ממש רשאים. אנחנו בתומה, אנחנו בקליפה, אנחנו בגלות. ואז כי אנחנו רוצים להגיע לתיקון, התיקון הראשון שלנו זה נקרא להיות גרים, כי אנחנו לא נקראים ישראל. הישראל זה ישר כל, זה מי שנמצא כבר בתכונת השפעה ואהבת הזולת. אנחנו לא, רק מתעוררים אולי להגיע לזה. ואז אנחנו דורשים, מבקשים, ואז מסופר על אותו סיפור כמו ימי הלל הזקן, כן? שהוא אומר, התיקון הראשון הוא, זה להגיע ל... אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. זאת אומרת, אתה צריך לדרוש מהאור העליון, אתה לבד לא יכול לעשות כלום. אתה רק מפעיל עבודת הבורא, עבודת השם. זה נקרא שאדם מתעסק בעבודת השם. זה כאילו, זה סותר את זה. איך זה יקרה עבודת השם מצד אחד, מצד שני אני צריך לעשות כאן איזה עבודה. אז יוצא שהאדם הוא מבקש שהבורא יממש עליו את העבודה. ואז אנחנו מבקשים בכל הסליחות ובכל התפילות שלנו, בסליחות, בראש השנה, ביום הכיפורים, אנחנו רוצים שאנחנו, במידה שאנחנו מגלים את היצרה, אנחנו רוצים את התורה תבלין, אנחנו רוצים את האור הזה שיבוא ויתקן אותנו. וזו כבר עבודת השם, מפני שהאור, התיקון, בא ממנו. רק אנחנו צריכים לרצות את זה, עלינו לדרוש. לכן זה נקרא בית המדרש, הפתח לדופקים בתשובה וכו'. ואז מגיע אלינו המאור המחזיר למותיו, וקודם כל מעלה אותנו לדרגה הזאת שאל תעשה לחברך מה ששנוי עליך. שאנחנו לפחות לא מזיקים לשני. אנחנו עוד לא יכולים להתקשר זה עם זה, באהבה, בהשפעה, בזה ש... אני אוהב את השני, אבל לפחות מגיעים למצב שזה נקרא להשפיע על מנת להשפיע, חפץ חסד, דרגת בינה, צדיק אינו גמור, אמונה למעלה מהדעת. זאת אומרת, דרגה מאוד חשובה, מאוד גדולה, ולא מגיעים עליה בקלות, אלא רוכשים אותה לאט לאט. זה נקרא 40 שנות המדבר, כי עוצמת הבינה נקרא 40. לכן כתוב שאפשר ללמוד תורה, אפשר ללמוד חומת קבלה רק אחרי גיל 40. שזה אומר שאדם קודם צריך לרכוש את דרגת חפץ חסד. ואחר כך הוא לומד תורה, הכוונה המאור הזה, האור חוכמה, שאז אחרי בינה, אחרי דרגת בינה, הוא רק מתחיל להתגלות ומתלבש באור דחסדים של בינה. וזה כבר שלב ב'. שאחרי שרכשנו תכונת ההשפעה, להשפיע על מנת להשפיע, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, שאנחנו כבר לא מפעילים את האגו שלנו לרעת השני, אז אנחנו יכולים להיכנס לארץ ישראל. אז אנחנו עומדים ממש בגבול של ארץ ישראל. אנחנו מגיעים למצב שהמשה שבאנו, הוא סיים את תפקידו, כי הוא דרגת ראי מאמנה, זאת אומרת, הרבה הנאמן, האמונה השלמה, שזה עשה את תפקיד שלנו, שלו בנו. האור הזה, הכוח הזה שנקרא משה. ואנחנו נמצאים עכשיו במצב שאנחנו מתוקנים לגמרי ומוכנים להיכנס לארץ ישראל. ארץ ישראל זה שנקרא שאנחנו כבר יכולים אפילו להשתמש עם האגו שלנו בלקבל על מנת להשפיע. וזה כמו שאומר רבי עקיבא, שהאהבה ואהבת רעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, שזה ממש כולל כל התורה, את מצוות האהבה. שאם אני לוקח את הרצון שלי כדי לשמש בו לזולת, שאני רואה בכל היכולת שלי, בכל התכונות יוצרות שבי, רק אמצעי כדי למלות את הזולת, אז אני נכנס לדרגה שנקראת ארץ ישראל. ארץ זה רצון, ישראל ישר כל, שכבר הרצון שלי מכוון כולו להשפעה, זה נקרא לאלוקים. וכך אנחנו מגיעים למימוש התורה. כן, בבקשה.
בפרשה הזאת היא מתחילה מכי תצא למלחמה, והעניין הזה של מלחמות זה משהו שהוא מאוד דומיננטי בתורה. יש מלחמת רשות, מלחמת מצווה, כל הזמן יש מלחמות. עכשיו כאן יש שילוב לא רק של מלחמות, שעליו רציתי להבין מה זה המוטיב הזה של מלחמה שכל כך הרבה התורה עוסקת בו, יש פה גם שילוב של נשים שאתה מוצא במלחמה, אתה רואה אישה, סליחה, אתה רואה אישה יפה ואתה רוצה אותה, אתה מביא אותה אל ביתך וכן הלאה. שני הגורמים האלה, המלחמות והנשים, זה נראים כמו שני מנועים גדולים שמזיזים את כל ההיסטוריה האנושית בכלל, לא רק את התורה.
נכון.
מה יש בהם שכל כך הרבה עוסקים בהם, ומה זה הקשר הזה שפה יוצרים בין המלחמה לנשים?
זה הרצונות העיקריים שבאגו שלנו. שקודם כל יש לנו כאן ציווי, כי תצא למלחמה, אתה חייב לצאת. זאת אומרת, אחרי שאנחנו הגענו לדרגת הבינה, ואנחנו מצוידים בכוח האמונה, בלהשפיע על מנת להשפיע, עכשיו אנחנו כן יכולים להיכנס לרצון לקבל שלנו, לאגו שלנו, ולהתחיל להילחם, כדי לקוף אותו, שיהיה בעל מנת להשפיע. זה נקרא כניסה לארץ ישראל, דרך הירדן, ולהתחיל לכבוש את הארץ ולהילחם נגד שבעה עמים שנמצאים בארץ וכן הלאה. זה שבע הקליפות שנמצאות כנגד חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות באיזה רמפין, זאת אומרת במבנה העליון, שאנחנו פורצים דרך הקליפות האלו, אנחנו מגיעים לארץ ישראל. כך זה אנחנו רוכשים אותה. זאת אומרת, אנחנו אותו היצר רע, בראתי יצר רע, בראתי תורת תבלין, אנחנו את היצר רע הזה שלנו עכשיו מגלים בדרגה עוד יותר גרועה, עוד יותר נמוכה, כי שבעה הימים האלו התמיים שנמצאים בארץ, ואנחנו צריכים להילחם נגדם, נגד הרצונות האלו, לסובב אותם על מנת להשפיע, וזו דרגה מאוד גבוהה, האחרונה בעצם בתיקון, ודרגה הזאת היא מתחלקת להרבה חלקים, כולל שייפת תואר וכל מיני התיקונים, מה שיש בארץ שם, שור וחמור ושעטנס והמון דברים בפרשה הזאת. כולה בנויה על הדברים מנוגדים, איך אנחנו מסדרים אותם בכף האמצעי. זה בהרבה, והמעקיה גם כן, יש הרבה תיקונים כאן שאנחנו צריכים לעשות בלקבל על מנת להשפיע, ובסוף זה באמת העמלק, שאנחנו מגיעים לתיקונים עד כדי כך שאנחנו מגלים את העמלק. לפני זה אנחנו לא יודעים בדיוק מי הוא מה הוא, אלא אחרי כל התיקונים מגיעים אליו ורואים שאותו אנחנו חייבים להרוס כליל, שלא יישאר זכר המלך מתחת השמיים. אל תשכח, זה ממש כך, זאת אומרת התיקון הסופי. כן,
אז באמת הרבש כותב לנו בספר דרגות הסולם, הוא כותב ככה על מלחם, במאמר שנקרא כי תצא למלחמה. מלחמת הרשות, א', רשות הרבים שמוציא מרשותו של הקדוש ברוך הוא לרשות של עצמו. ב', רשות היחיד שמבטל את רשותו וכל רצונו שיהיה רק רשותו של הקדוש ברוך הוא. שזה נבחן שרוצה להגיע לידי מדרגה שכל רצונותיו יהיו בעל מנת להשפיע.
כן, זה בעצם המלחמות שלנו, שאנחנו צריכים הבורא ברא אותו רצון לקבל. אין לנו, כמו שאנחנו לומדים בחומת הקבלה, הדבר הוא בעצם פשוט מאוד, שאחר כך הוא מתחלק להרבה מאוד חלקים, אז ודאי שיש לנו בעיה, אבל בעצם הבורא ברא רק דבר אחד, הוא ברא רצון. רצון. רצון לקבל. לא טוב ולא רע. ואחר כך התחיל את הרצון הזה לחלק לחלקים, אבל עדיין קשורים זה לזה. אבל החלקים האלו כבר נמצאים באיזה מין מערכת ביניהם. החלקים שנמצאים כבר, החלקים שלא רואים אותם, לא מגלים אותם, זה נקרא עולם אינסוף. החלקים שכבר מתגלה הקשר ביניהם, כמו בגוף חי, נגיד בגוף שלנו, כל מיני חלקים שקשורים זה לזה, זה כבר נקרא מערכת של עולם האצילות. זאת אומרת, זה כבר נשמות שקשורות בצורה הנכונה זו עם זה. זו עם זו. ופועלות כמו בגוף הבריא החי. ואחר כך על אותה תמונה מתלבשות עוד כמה כאלו וילונות מסננים, בוא נגיד, העלמות, שאנחנו נמצאים במצב גם כן באותו עיגול, אבל באותו עיגול שאנחנו לא מרגישים את כל הדברים האלה. אנחנו מרגישים את עצמנו ממש מנותקים זה מזה. אני מוכן להתייחס למי שנמצא כאן סביבי, כן, מי שנמצא כאן, אבל בצורה שאני יכול לנצל אותו לטובת עצמי. זאת אומרת, ישנה אותה תמונה, רק כל פעם הנברא מתרחק ומתרחק ומתרחק מהצורה האמיתית שלה. ולכן ההרגשה הזאת שכל פעם מרחיקה את הנברא מהצורה האמיתית הראשונה שנקראת עולם אינסוף, היא נקראת העלמה. ובעלמה הזאת יש חמישה עלמות, עולמות. אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, ואנחנו אחרי כל העלמות האלו, בעולם הזה, שהוא לגמרי לגמרי כבר מנותק מאותו עולם אינסוף, עד כדי כך שאנחנו לא מרגישים בכלל שיש עוד משהו חוץ ממה שאנחנו נמצאים ומרגישים. ועכשיו אנחנו צריכים מהמצב שלנו, כל כך מנותק, כל כך מרוחק מזה, זאת אומרת אנחנו נמצאים כאן ועכשיו באותו נפח, אבל אנחנו לא מרגישים איפה אנחנו. ערפול חושים, זה נקרא גלות, זה נקרא ניתוק, זה נקרא העלמה. ואנחנו עכשיו צריכים להתחיל להתקשר בינינו בכוח, על ידי אמצעי שנקרא תורה, על ידי אמצעי שנקרא כוח עליון, על ידי כל מיני עיצות שהמקובלים אמרו לנו שהם כבר עברו את התיקונים הללו. אנחנו צריכים בחזרה בכוח לבטל את העלמה הזאת, לחזור לאותו המצב שממנו אנחנו כאילו ירדנו בהרגשה. אותו המצב שנעלם מאיתנו, לגלות אותו שוב. זה נקרא לגלות, זה נקרא לחזור למקור, זה נקרא לחזור בתשובה. זה בעצם כל המטרה בחיים שלנו, היא בעצם לחזור לאותו מצב שהכל יהיה ברור, ואנחנו מבינים ומרגישים איפה שנמצאים, והאור העליון ממלא אותנו ללא שום הגבלה. אז יש כאן הרבה פרטים בתהליך הזה, ולכן התורה בצורה כזאת, כמו שמספרת לנו, נגיד גם בפרשה הזאת, מביאה לנו תנאים, מה אנחנו צריכים לתקן בתוכנו, ועל בטוח שאף תנאי אצלנו מלכתחילה, אם אנחנו בודקים בתוך הרצון שלנו, הוא לא מתקיים נכון. זה, אני גם גנב וגם אנס וגם גזלן וגם שקרן וגם הכל נמצא בי. כל הדברים השליליים מלכתחילה, כי אני נמצא בדרגה האחרונה, אני נמצא הרי בעולם הזה, אין יותר נמוך מזה. אז בטוח שהכל יש בי מהדברים השליליים, ואני צריך רק לגלות אותם ולתקן. אז יש כאן שלב גילוי הרע, ואחר כך שלב תיקון. וכאן בפרשה הזאת אנחנו מדברים כבר בשלב, ממש בשלבים האחרונים של התיקון. כן,
אז באמת מה שמדובר כאן על אם בעצם אישה תהיה בשבי והוא יחשק בה, הוא ייקח אותה לאישה, ואם לא אכפץ בה ישלח אותה לנפשה.
נו, הם הבחנות מאוד מאוד לא ברורות לנו, כי אישה זה נקרא הרצון לקבל שלנו, שנראה לי טוב להשתמש בו בצורה שאני נהנה. כן, מה זה יפה תואר? זה שאני נהנה. כן, זה שיופי לא באישה צריך להיות, אלה היופי זה בלמעלה ממנה, למעלה מהרצון. כן? אז אנחנו צריכים לראות, זוהר מדבר הרבה על התיקונים האלו. אז ודאי, כמו שאורן אמר, שמלחמה ונשים הם שני כאלו הביטויים שהתורה מדברת עליהם הרבה, כדי לבטא את הרצון האגואיסטי שלנו, שאותו אנחנו צריכים לתקן. וגם כן באישה, כמו שהוא אומר, אז גם כן אתה נמצא במלחמה, רק זה מלחמה מסוג אחר, כאילו לא החיצונית אלא יותר פנימית. וגם כן יש כאן חלקים, האם אתה יכול לקחת אותה לאישה, ואם לא, איזה תיקונים אתה צריך לעשות על הרצון לקבל שלך. כן, ציפרניים, שערות, לגלח, ראשה וכן הלאה. כן, חודש צריכה לבכות על ההורים שלה, לשבת אצלך בבית וכו' וכו'. זאת אומרת, יש הרבה תיקונים לפני שאתה מתחיל לעבוד עם אותו רצון לקבל בעל מנת להשפיע, אם מסוגל. זהו. ואם אתה לא מסוגל, אז אסור לך בכל זאת לגרש אותה, ובקצור, יש תנאים מאוד חמורים על זה. אתה לא יכול להתפטר משום דבר שיש בך, אתה חייב להביא את זה לתיקון. ואז מדובר באיזה שלבים. וגם כן, אם התורה מדברת שאתה אחר כך לא תרצה או כן תרצה, לא יוכל, כן יוכל, בטוח שלא תוכל. ובטוח שכן תצטרך לעבור תיקונים כאלו, ושוב לחזור עליהם ולתקן. זאת אומרת, כל הדברים שמספרים בתורה, אין עוד אחד שאתה יכול להיות שלא תעבור אותה. מעוד בית הראשונה עד עוד למת האחרונה, כל האותיות זה כלים שלך, שאתה תצטרך לגלות בתוך האגו שלך ולתקנו. לכן אין כאן דברים שפתאום יכול להיות שאתה לא תיקח את האישה, או לא תהיה שם, לא תבנה את המעקה, או לא תהיה, לא תחרוש בשור וחמור יחד, ולא תיכנס לאיזה שדה של השכן נגיד או משהו. כל הדברים, כל אחד מאיתנו בצורה הפנימית הזאת הרוחנית צריך לגלות ברצונות שלו ולתקן. כן,
בפרשה מוזכר מצב שיש לאדם שתי נשים, אחת אהובה ואחת צנועה, ואז התורה אומרת שהוא במצב כזה צריך את הבן הבכור לסנועה לתת. זאת אומרת שהוא...
לא, 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 כי אם בן הבכור מהסנועה, אז כן. מגיע לו מה שמגיע.
כן, אז עכשיו השאלה פה זה האהובה והסנועה. מה זאת אומרת שיש לי שתי נשים, אחת אהובה, אחת סנועה? אם מדברים על הרצון שלי, כאילו מה זה פיצול אישיות, מה זה אהובה, סנועה?
נו,
מה...
זה יש לנו, המלכות שלנו, היא מתחלקת מלמעלה מטבור ולמטה מטבור של הנשמה. בגוף הנשמה יש לנו הרצונות שהן למעלה ולמטה. ואז יש אהובה וסנועה, כמו אנחנו, יש לנו דוגמה יפה, כן? לב ורחל. כן? הרחל האהובה ואליה היא לא כל כך, כן, הנה הרקות וכן הלאה, זאת אומרת אנחנו לומדים את זה, שזה מפני שהרצון לקבל שם גדול מאוד, ויעקב לא יכול לעבוד עמו, שזה עדיין אין כוחות, לאדם עדיין אין כוחות, שהוא בבחינת יעקב, יעקב זה הקטן, עדיין פרצוף של קטנות, ולא מסוגל, ולכן הוא אוהב אותו רצון שיכול על ידו להשפיע, ואותו רצון שעדיין לא יכול על ידו להשפיע, כאילו מה יש לי מזה? אני עדיין לא מסוגל לעשות עמו עבודה גדולה. עכשיו, מה אני עושה? אני בינתיים גם עם רצון לקבל הזה הגדול שלא יכול על ידו לקבל מעט להשפיע. אני גם כן, על ידו גם כן משפיע מעט להשפיע. גם כן יש לי בנים מזה. אבל עדיין הם לא, נקראים, הם נקראים בני הסנועה. שעדיין אני לא יכול להוציא את כל הכוחות האלה ולקבל מעט להשפיע, לא נמצא אני במדרגה הזאת. זהו. ואז מה? עם מי אני הולך? אני הולך בכל זאת עם בן הבחור. זהו. זאת אומרת, לפי המבנה האדם, לפי תיקון הנשמה, מה שיוצא לו, עם זה הוא צריך ללכת. זאת אומרת, עם מי שיוצא בזיווג הראשון. זאת אומרת, כך גודלים אנחנו מדרגה לדרגה.
יש כן. פה מאמר של רבש בדיוק מדבר על הנקודה הזאת, היא נקרא מהו בין האהובה ובין הסנועה בעבודה, והוא כותב כך, ידוע שבעבודה מדברים הכל בגוף אחד, לכן מה שאומר ששתי נשים, שהם נמצאים בגוף אחד, שיש באדם בית כוחות, א', הרצון לקבל לתועלת עצמו, ב', הרצון להשפיע, היינו לעשות הכל לתועלת השם. שאלו בית רצונות באים מלמעלה, שרק השם הוא הנותן אותם. ואין זה בידי אדם לקחת אותם לבד, בכוחות עצמם. אל הכוח הראשון, הנקרא רצון לקבל לעצמו, בא לאדם בלי יגיעה, תכף מעת היוולדו. מה שאם כן הכוח השני, שהוא הרצון להשפיע, אינו בא מלמעלה בלי יגיעה. זאת אומרת שהאדם צריך מקודם לחפש עצות איך להשיג אותו, ורק אחר כך הוא מקבל הרצון להשפיע מלמעלה. אבל בלי יגיעה לא נותנים.
כן, אז גם אתה רואה כך הוא מספר, הוא מסביר לנו את זה על פני האהובה וסנועה, לפי הרצונות האלו שאפשר לעבוד איתם בדרגה שלנו. אבל בעצם יש לנו דוגמה מהתורה. נרבש רוצה יותר קרוב לקרב לנו את הדברים האלה. איפה במצב שלנו, אהבה וסנועה, רצון לקבל הקרוב אליי, או שאני צריך לעבוד איתו, על מנת להשפיע, שמסוגל או לא. מה שאם כן בתורה עצמה, מספרים לנו בדוגמת יעקב.
יש פה עוד איזשהו עניין ככה שמשה מספר לעם, שובר במקרה ותיקרא בדרכו כן ציפור, והאם רובצת על האפרוחים, יש לשלוח את האם ולקחת הבנים. והזוהר מדבר על זה ומפרש את זה בצורה מאוד יפה. אז מפרשת כי תצא בזוהר כתוב כך, והאם רובצת על האפרוחים, ישראל מצפצפים אליה בכמה צפצופים של התפילות, והיא אינה רוצה לרדת אליהם, דהיינו להאיר ממעלה למטה. כלומר, שאינה רוצה לשנות מבחינת הקטנות, שהוא סוד רובצת, המאירה רק ממטה למעלה. מה עושים ישראל? לוקחים עמהם האם, שהיא השכינה, וקושרים אותה בקשר של תפילין, וכשמגיעים לקריאת שמה, קוראים בניה בשש מילים הייחוד, שהם שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, שהוא סוד חגת נהי דזרנפין, מבחינת הגדלות. והנה הם יורדים אל אימם, שהיא השכינה, וקושרים אותם אימה.
זה ברור לנו, כן? כי הם הבנים, זה הבינה, כן? שמלכות ובינה הם הראשונה והיתתה, הזרמפין ביניהם, אני לא יודע עד כמה אנחנו יכולים לפרוץ לתוך קבלה במסגרת הפירוש הפרשה הזאת. אז, אבל אם אנחנו משתוקקים לדרגת הבינה, אנחנו צריכים לדאוג לתוצאות, כן? שמי שנמצא תחתיה, תחת הבינה, הם הנשמות שנמצאות במלכות. אם הנשמות האלו, האדם דואג שהם יהיו, הוא מוכן לקבל אותם, הוא מוכן לקחת אותם, הוא מוכן לדאוג להם שהם יהיו קשורים אליו, אז ודאי שהאם היא תשפיע עלו כוחות, שעל ידי זה הוא יגיע יחד עם הנשמות האלה לדרגתה, לדרגת האם. ומאם יגיע גם כן לחוכמה, מדרגת הבינה גם לחוכמה, זאת אומרת לאור השלם. כן.
במה מתבטאת הדאגה הזאת אליהם? איך זה?
ולאהבת לך כמוך, לתיקון של כל העולם. זה נקרא בני הבינה. אנחנו בני הבינה. בני בינה, ימי שמונה, כן? אנחנו בני הבינה. ואנחנו, אם אנחנו רוצים, אם אנחנו דואגים זה לזה, והאם שלנו, אנחנו כאילו משחררים, זה הכוונה על תכונת הבינה, על שחרור, שאנחנו לא קושרים אותה, אלא אנחנו רוצים את תכונת הבינה שהיא תשלוט בנו, בעצמה. זה נקרא שלא תופסים אותה, אלא שאותה תכונה היא תהיה בנו, בעצמנו רוצים לרחוש. אז יוצא שבצורה כזאת אנחנו מגיעים לחיבור של כל הנשמות, בין כל הנשמות, בדרגת ההשפעה ביניהם. כן.
יש לנו כמה שאלות מהאינטרנט ככה מעניינות, פיקנטיות. גרשון מתל אביב, אני אומר, דיברנו על האישה האהובה, האישה השנואה, למה היום אסור להתחתן עם שתי נשים?
זה איסור של רבינו גרשון, יש כזה איסור מלפני בערך 1,000 שנה, כן? מתי זה היה? הוא ממש היה אישיות מאוד מיוחדת, אור הגולה, מאוד גדול, וכדי לתקן את העם ישראל ולעשות בו התיקונים הגשמיים יותר נכונים לעת הגלות, ומפני שאנחנו כבר נמצאים בגלות בצורה שהאגו שלנו, היצרים שלנו שולטים עלינו, יש ירידת הדורות, אז בעצם הוא תיקן, לא רק הוא, אבל הוא בעצם היה הדואג לזה, שמאז והלאה לכל היהודים, במיוחד אשכנז, זה נעשתה התקנה הזאת שאפשר להתחתן רק עם אישה אחת. שוב, אנחנו צריכים לראות את זה כמצב הרוחני שלנו. כתוצאה מזה, החכמים רצו לתקן אותנו, שאנחנו נוכל להיות יותר, ככה, לא כל כך נמצאים תחת שליטת היצר. ולכן הגבילו אותנו בזה. אני לא חושב שהיום, איך קוראים לו מתל אביב?
גרשון.
גם כן גרשון, נו. וזה רבינו גרשון. אתה רואה איזה צירוף. אז אני חושב שהגרשון היום מתל אביב, עד כמה שאני מבין חיים בתל אביב, אפילו לגרשון, הם כאלו שאין לו שום הגבלה. ולצערנו אנחנו נמצאים ככה במצב שנקווה שתיקון יבוא, ולא יהיו שאלות אלה כמה אנשים, אפילו אלף, כן, דרגות כאלה גבוהות, זה לא מדברים על כמות אנשים בתורה, אם אנחנו מדברים על תורה, אלא אנחנו מדברים על עוצמת האגו שאדם יכול לגלות, כמו שלמה המלך, כן, שיכול לגלות, ואז הוא משיג בזה אור חוכמה בחסדים, בעוצמה כזאת שאין חוכמה כמוהו. זה לא מדובר בכמויות, אלא בייחוד של הרצון לקבל של האדם, שכך הוא עובד עם עצמו. כן, התורה אף פעם לא מדברת ובאף מילה על העולם שלנו. לא מדברת על האדם שבעולם שלנו ועל מה שקורה בעולם שלנו. אלא אם קורה משהו בהיסטוריה, אנחנו מדברים על זה. אבל בעצם מה שאנחנו רוצים לפרש את פרשת השבוע, אנחנו צריכים לפרש אותה רק בנשמה. על מה התורה מתכוונת בתיקון הנשמה. שאנחנו נגיע לעולם הנצחי. כן.
רון מקריית טבעון שואל, אנחנו דיברנו בתחילת השיעור על הכניסה לארץ ישראל במובן של לקבל ועל מנת להשפיע, והוא שואל, האם אתה יכול לתת דוגמה לשימוש באגו במטרה להשפיע על הזולת? איך זה פועל?
יש לנו רק דוגמה, יש לנו דוגמאות. מהעולם שלנו אין דוגמאות, כי מי שמקיים פעולה כזאת באמת, הוא נמצא בהרגשת העולם הרוחני. אבל נגיד, מה זה נקרא שאני נמצא בלקבל על מנת להשפיע? שאני לוקח רצון של הזולת, כמו שמסביר לנו בעל הסולם, מסבירים לנו בפרקי אבות, במשנה, עוד שם במשניות, שאם אני לוקח את הזולת ורצון לקבל שלו, החיסרון שלו הוא נעשה יותר חשוב לי מחיסרון שלי, ואז אני מעמיד כולי, כל מה שיש לי, לשירות שלו, כן? לשרת אותו, זה נקרא שאני בעצם מבצע פעולת השפעה, שרצונות שלי הם פחותים מרצונות שלו. כן? זה כמו שמסבירים שם לנו, אם יש לך קרית אחת אתה צריך לתת לו, כיסא אחת אתה צריך לתת לו, כן? כי אם מתחלקים זה כאילו מידת סדום, אבל זאת אומרת, זה כבר לא טוב, אפילו שמתחלקים. תתאר איפה אנחנו נמצאים, תחת סדום והמורה. ולכן הפעולה הזאת לקבל על מנת להשפיע היא מאוד גדולה. ודאי שלזה צריכים תיקונים הרבה, כי מדובר על האנשים שלגמרי לגמרי אני לא תלוי בהם, אין לי מהם שום הנאה, אני לא חייב להם כלום, אני לא מפחד משום דבר, אלא אני מתוך זה שרוצה להידמות לבורא, להיות כמוהו בצורת ההשפעה והאהבה, ואין לי מזה שום דבר לעצמו, אלא רק גדלות הפעולה עצמה, דבר מאוד מאוד מנותק מהמציאות הנוכחית שלנו. אז לכן אני מגיע להשפעה לזולת. כן.
עוד שאלה של רובי מרמת גן, אתה אומר שבמדרגת ארץ ישראל כבר אין צורך בכוח המשה, אין שנכנסים לשם.
כן.
הוא אומר, היום שאנחנו כבר נמצאים בארץ ישראל הגשמית, וכבר עולים ממטה למעלה, הוא כנראה מתכוון לדרך שלנו איתנו, איך יפעל בנו כוח המשה מהבחינה הרוחנית?
אנחנו קודם כל צריכים לגלות את הרע, זה נקרא שאנחנו עוד לא ירדנו למצרים שלנו, אנחנו צריכים לגלות את הרע, לאט לאט שמגלים את הרע, לאט לאט זה נקרא לא לאט, אלא בהדרגה שאנחנו נגלה את הרע שבנו, יתגלה בתוך הרע הזה גם כן נקודה אתה מושכת אותנו מהרע, לטוב שהיא נקראת משה. ואז אנחנו על ידי הנקודה הזאת שהיא תאיר לנו כרואה הנאמן שנלך אחריו, אנחנו בטח שנתקן את הרע שבנו ונגיע דרך המדבר לארץ ישראל. אותם השלבים אנחנו נצטרך לעבור, אבל השלבים האלו הם לא כל כך ארוכים כמו שנדמה לנו, הם מאוד מאוד קרובים זה לזה. ולכן נראה לי שאנחנו נמצאים ממש בתחילת ההתפתחות מאוד מאוד אינטנסיבית, מהירה, שתוך דור אחד אנחנו יכולים כבר לעבור לארץ ישראל הרוחנית. כן.
ועוד שאלה מקיבוץ אשדות יעקב, שואל חנניה, אם האדם, הוא בעקבות המאמר של רבש, אם האדם מבטל את הרשות שלו לבורא, הוא שואל, אז מה נשאר מהאדם?
נשאר מהאדם להיות כמו בורא, לבטל רשות, לבטל את עצמו, זה נקרא לבטל את האגו שלי. לא שהאני שלי מתבטל, אלא האני שלי שטבוע בתוך האגו, אז אני מנטרל, מוחק את האגו שלי, והאני שלי נשאר נקי. ועכשיו האני הזה שנשאר נקי, אני רוצה לסדר אותו, לתת לו כזאת צורה כמו הבורא. אז אני בעצם בונה מעצמי את הדמות הבורא. כן.
ועוד שאלה, משה מרצליה שואל, האם במצב המתוקן, במצב הרוחני, יש לאדם מצפון?
מה הוא מתכוון למצפון? נקודת אמת?
גם נקודת אמת.
או,
גם...
או זה שהוא אוכל את עצמו? זה שהוא רואה עד כמה שהוא רע לעומת משהו? אני לא יודע, המצפון זה, יש בזה גם כן הרבה מדידות. כלפי מה הוא מודד את זה? אז אני לא יכול להגיד. ודאי שכן, יש כל הבדיקות. נפתח האור, ואז אתה רואה את עצמך לעומק עד סוף הבריאה, עד אותו החלקיק הראשון שממנו פעם נוצרת. עם הנשמה ועם הגוף ועם כל הגלגולים ועם כל הבריאה עצמה, איפה אתה ולמה ומה עברת עם כולם, ואתה מסיק כל אחד, כל הנשמות אתה מסיק, כל נשמה ונשמה בכל ההיסטוריה שלה ולמה, כמו שאתה מסיק את עצמך. ואז כולם יחד. תראה לעצמך איזה השגה ישנה לכל אחד ואחד מאיתנו, בסופו של דבר. ולכן... לא מדברים כאן, יש מצפון, אין מצפון. זה מתגלים כאלו הבחנות שאין לנו עכשיו קשר אליהם בכלל. אבל אדם מצטייד מראש בכוח שיוכל לסבול אותם, ועל ידי גילוי שלהם לקרב את עצמו לאמת. לא נשבר מזה. זה קודם כל. כן?
בהמשך הפרשה יש סיפור מאוד מעניין עם איש לוקח אישה והוא אומר שהיא לא הייתה בתולה, ואז בודקים אותה וזקני העיר, ואם באמת היא הייתה לא בתולה אז רוגמים אותה, סוקלים אותה באבנים עד שהיא מתה ונעשתה נבלה בישראל וכן הלאה.
כן, זה לא סוטה אלא משהו אחר.
כן, מה העניין הזה של אישה שחייבת להיות בתולה בזמן שאיש לוקח אותה?
אז אנחנו לומדים שכל רצון ורצון שאדם לוקח, זה צריך להיות רצון החדש, כי הוא מתחיל מדרגה חדשה, ולכן אנחנו לומדים שהנוקבה, דה הצילות, מלכות דה הצילות, כל יום היא כחדשה, היא מתחדשת, היא ביטולה.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת שרצון... שאתה עובד כל יום, כל יום זה נקרא כל פעם שאתה ניגש לתיקון, אתה ניגש לתיקון חדש, רצון חדש, 10 ספירות שלמות החדשות, ומלכות שם חדשה. ואז לא יכול להיות שאם נדמה לך שזה כבר לא, אתה צריך לעשות תיקונים על עצמך ועל הרצון הזה, לגלות שזה באמת לא כך. לכן כל התיקונים האלה, זה כתוב בזורה כזאת, שכאילו זה אז מה עושים איתה ומה עושים עם האדם, אם הוא פגש אותה בעיר, אם פגש אותה בשדה וכן הלאה. זה סיפורים שלמים, אבל תכלס לענייננו, זה רצון לקבל שאתה מברר, הוא חייב להיות חדש בעיניך, ויהיו בעיניך כחדשים. ולא יכול להיות שיש כאן אישה שאתה פוגש אותה, שכאילו שאתה מגלה הרצון לקבל שלך, והיא אישה לא ביטולה, בתוך ביטולה. אתה יכול לשאול, אז מה עם אשת יפה, תואר וכן הלאה? גם כן. לא מדברים על האישה שהייתה תחת השימוש של הרצון לקבל שלך, ממת לקבל שני אישה, היא נקרא גוי. לא, זה חייבת להיות ביטולה. עכשיו, השאלה היא רק מה, 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 מה היא? זאת אומרת, מאיפה בא הרצון לקבל הזה? מה ההיסטוריה שלו כאילו? האם הוא עבר את התיקון בדרגות הקודמות או פעם ראשונה נכנס לתיקון? כן.
למה כל ההגבלות האלה הם על הנשים? תמיד הם כאילו מקופחות, הם מוגבלות.
זה...
למה הגבר לא צריך להיות בתול?
איזה גבר? גבר זה רק מערכת שמביאה את האור. אנחנו לומדים ככה, כאן זה דרגת הבינה, שממנה כל האור משפיע, לפרצוף זה רמפין, זה הפרצוף זה רמפין, הבינה משפיעה את האור, אור פנימי, כן? הוא נכנס דרך הזה רמפין, זה רמפין, שנקרא הקדוש ברוך הוא, כן? ותחת הזה רמפין, כן? או יותר נכון מתלבשת הזה רמפין, אבל יותר טוב נגיד תחתיו, נמצאת מלכות, מלכות. כנסת ישראל, או אישה נגיד, לא חשוב איך לקרוא לזה, רצון לקבל בקיצור. ואז רצון לקבל לזה, הוא צריך להיות עם הזרמפין יחד, זה צריך להיות 10 ספירות תמיד שלמות. ומלכות הזאת, היא צריכה להיות לעומת התת ראשונות, כל הזמן מתחדשת. כל לילה היא חייבת להיות חדשה, בתורה. רצון לקבל חדש, מתוקן, שעכשיו הגיע לשימוש על ידי האור, ולקבל מעט להשפיע, ולהשפיע על מעט להשפיע. ולא יכול להיות ואם זה לא בתולה, סימן שאתה בודק לא נכון, סימן שאתה לא הכנת את עצמך נכון לפעולה, אז אתה צריך לעשות תיקונים על הרצון לקבל את זה. עכשיו התיקונים הם או מצד זרמפין שבך, הבירור על ידי האור, או מצד הרצון לקבל שלך, הבירור מצד הכלי, או מימין או משמאל. ואז בסיפור כזה מבררים את הדברים. או שזה גבר תפס את הבחורה בשדה, או שבתוך העיר, אז בתוך העיר מגיע לה עונש, בתוך השדה מגיע לו עונש וכן הלאה. זה... כך הם מספרים לנו על המציאות שאנחנו כך מגלים בתוכנו, בתוך הנשמה שלנו, בתוך הרצון. התורה מדברת רק על תיקון הנשמה, אין לנו מה לדבר על הגופים שלנו, מה יש לנו בגופים. כן,
אז למה גבר לא צריך להיות בתול?
כי הוא תמיד רק מושך את המאור המחזיר למוטף, הוא צריך להיות י' ג' שנה, זהו. וצריך, וגבר כאן, הכוונה שהוא נמצא הגבר שבי, האישה שבי, שני החלקים האלה, אני מתקן אותם. חלק שהוא תת ראשונות לא שייך כאן ביטולין. זה רק, כאן זה שייך רק כוח האור, נמצא או לא נמצא. ובמלכות חייבת להיות ההכנה של י' בית שנים, התפתחות, הרצון לקבל, ואחר כך מקווה, על מנת להשפיע, זאת אומרת, וכל התיקונים, מה ששייכים אליה. ולא יכולה להיות לכן שייכת לכמה גברים, אלא רק לגבר אחד, לתת ראשונות. והוא כן יכול, הוא יכול לקחת כמה חלקים מהמלכות ולטפל בהם, בכמה רצונות. זה דברים שאין לנו... אפשרות להיכנס בהם עכשיו, אולי לקחת ממש חלקים מהזוהר, יש גדולים מאוד על זה ועל פניהם להסביר. אבל שוב, לא, אנחנו לומדים כך גם מתעס. או שאתה לומד על זה כשמש ירח וכדור הארץ, או שאתה לומד על זה איש ואישה, או שאתה לומד, על כהנים, לוויים וישראל, לא חשוב מה, באיזה צורה זה מתבטא. כאילו האיש ואישה זה תמיד יש לנו בזה כאילו הקשר עם העולם הזה, אז אנחנו מתחילים להוציא שאלות. אין קשר, תעזוב את העולם הזה. בעולם הזה אנחנו מקיימים או לא מקיימים כל הדברים האלה מאלה. אנחנו מדברים קודם כל על תיקון הנשמה. ואז תתחיל להתרכז על השמות האלו, איפה הם בתוך הרצונות שלנו. רצון לקבל, רצון להשפיע ויחס ביניהם. ואז קודם כל לא תתבלבל, תוציא כל התמונות הגשמיות, אין גברים נשים, אין אבא ואימא שם ו ו ו ו ושדה ועיר ו ו ו ושעת נס ו ושור וחמור ו וכל מה שכתוב בפרשה. אין, יש רצון לקבל שצריכים בתרייק הרצונות שלו שיש בתוך הנשמה שלנו, כן, אנחנו צריכים לתקן אותה בעל מנת להשפיע. זהו, אין יותר בכלום. כל הדברים, מה שכתובים בתורה, רק על זה כתובים. כן.
אז לקראת הפרשה, לקראת סיום הפרשה, משה שוב מזכיר את הנושא של עמלק, שאומר להם תמחה כל את זכר עמלק, לא תשכח וכולי, ומתוך הזוהר יש לנו קטע מאוד מיוחד על זה. אז מתוך ספר הזוהר, פרשת כי תצא, כותב כך. שואל, מי הוא שורשו של עמלק למעלה ברוחניות? שהרי אנו רואים שבלעם ובלק משם. מעמלק של מעלה היו הנשמות שלהם, ומשום זה היו שונאים את ישראל יותר מכל אומה ולשון. ומשום זה רשום בשמותיהם עמלק, דהיינו עם של בלעם, לק של בלק, והעמלקים הם דחר ונוקבה.
כן.
על מה מדובר?
מדובר על הרצון לקבל שלנו, שהוא כולו מחולק להרבה מאוד חלקים. יש בו חלק ישראל, יש כאן חלק אומות העולם, ובאומות העולם יש חלק שהוא על מנת לקבל עד כדי כך, שנקרא לב האבן, קליפה כזאת שאי אפשר לתקן אותה עד גמר התיקון. כן? זה סתם אומות העולם. כן? זה ישראל. וכאן לב האבן זה ששייך ל... נגיד כל זה זה פרו, זה הכל פרו. הרצון לקבל הכללי, ובלעם, בלק, כל השבעה העמים שנמצאים בארץ ישראל, כל זה הם שייכים לרצונות לקבל האלו שצריכים לתקן, ואז על ידי זה נכנסים לארץ ישראל. אבל ישנם גם כן כאלו חלקים שאנחנו לא יכולים רק לכבוש או לגרש, אלה, זאת אומרת תיקונים ברצון לקבל, אלה אנחנו חייבים אותם למחוק. פשוט שלא יהיה זכר. זכר, הכוונה היא שאתה לא מסוגל בצורה כמו שהוא היה להוסיף עליו, כוונה על מנת להשפיע ולהגיד שהוא המתוקן. ישנם הרצונות, רוב הרצונות שבאדם, שאתה רק מחליף עליהם כוונה, מעל מעט לקבל לעל מעט להשפיע. והרצונות האלו אתה מתקן. קודם, על ידי הרצון הזה, עשיתי איזשהו עבודה לעצמי, נהניתי לעצמי, שיקרתי לזולת משהו, ניצלתי את הזולת, עכשיו אני הפוך, רוצה לנצל את עצמי כדי להשפיע לזולת. כן? זאת אומרת, הכוונה לעצמי או לזולת. הרצון הוא נשאר אותו רצון. נשאר אותו רצון. למה ישנה אפשרות כזאת? כי יש בו ניצוץ שאני יכול להפוך אותו מעל מנת לקבל על ידי ניצוץ לעל מנת להשפיע. ישנם כאלה רצונות שאין בהם ניצוצין האלו. אין. ולכן אתה לא יכול לעשות איתו כלום. הוא פשוט נטול ניצוץ דקדושה, והוא לא מבין ולא יכול להבין הרצון הזה, ולא יכול לקבל צורה אחרת חוץ מעל מנת לקבל. לכן עמלק זה על מנת לקבל גם כן. זה כאילו קיצור, ראשי תיבות. ואז אין לנו מה לעשות. אלא לא להשתמש בו בכלל, למחוק אותו כאילו הוא לא נמצא בי. זה מין תיקון. אחרי זה שאני מוחק אותו שכביכול לא נמצא, וחוץ ממנו כל היתר רצונות אני משתמש בהם בעל מנת להשפיע, הרצון הזה מתחדש בצורה אחרת לגמרי, חדשה, שלא מכירים שזה היה הוא. זה על ידי איזושהי פעולה שנקרא רב פעלי מקפצל, שזה בגמר התיקון ככה נעשה. זהו. ואז אנחנו מגיעים לגאולה השלמה, גמר התיקון השלם. לכן העבודה על מחיקת העמלק, כן? היא עבודה הסופית, בוא נגיד. מגיעים אליה, גומרים אותה, ואז מוכנים לגאולה השלמה.
תודה רבה רב לייטמן, תודה רבה לכם הצופים בבית, ונסיים כמו בכל סיום של פרשת השבוע בשיר ביחד כולנו, הנה מה טוב.
הנה מה טוב ומנעים שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב ומנעים שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב ומנעים שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב ומנעים שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב שבת אחים גם יחד.